פרק שירות למסל, זכות אבי מורי ומיורתי שיחו, נשמת מרת אסתר בת רב שמואל, זכות מושי במפשטין, אבל מיצוק מנסר, יוסף ונס מנסתר, לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, המעוניין להקדיש שיעור, מוזמן ליצור איתי קשר. אנחנו נתחיל בסייעת הדשמי, סדרה של שיעורים, בנושא סבדה באתונה, הגמרה מפורסמת במסכת בחורות, על פי מה שנקרא חבורה, שיעור, סדרה של חבורות שמסר הגאון הגדול רבי משה שפירא זצ"ל. הברייתא במסכת ברכות בדף ח עמוד א' עוסקת במשך ימי העיבור של בעלי חיים, תרנגולת ל-21 יום וכנגדה באילן לוז. זאת אומרת שהתרנגולת יולדת לאחר 21 יום מתחילת עיבורה, וכנגדה באילן לוז, שהוא אילן שגדלים בו אגוזים קטנים משעת הנצתו עד גמר פריו, יש 21 יום. הברייתא ממשיכה, כלב ל-50 יום, כנגדו באילן תאנה, שזה גם 50 יום. מסיימת הברייתא נחש ל-7 שנים, ולאותו רשע לא מצינו חבר. שנחש יולד אחר עיבורו אחרי 7 שנים ואין שום מקביל, אין מין אילנות שגמר הפיר רק לאחר 7 שנים. ואת זה שימי בראש של נחש ל-7 שנים לומדת הגמרה בילפותה, ומכאן מתחילה הסוגיה של סבדה באתונה. אומרת הגמרא, אמר לי קיסר לרבי יהושע בן חנניה. אז הקיסר אמר לרבי יהושע בן חנניה, נחש לכמה מהבר מוליד, כמה שנים שוהה הוא בר במאב. אמר לי לשב שני ל-7 שנים, כפי שביארנו. שאלתו הקיסר, וסבדה באתונה, הזקנים החכמים שבמקום ששמו אתונה, מה שנקרא באנגלית אתנס, ארבעינו הרביעו נחשים יחד. והוליד לתלת, והנחש הוליד לאחר 3 שנים מארבעתו, אחרי שזמן עברו 3 שנים ולא 7. אז אמר לו רבי ישוע בן חנניה, הנו, נחשים אלו שהם הרביעום, מאברי הבו מעיקר הדלת שנים, יהיו מוברים כבר 4 שנים לפני כן, וכיוון שיולדים ל-7 שנים, לפיכך ילדו לאחר 3 שנים מאותו זמן שהרביעום. שאלתו הקיסר וכמה שם ששימושי, והרי אותם סקנים ראו את אותם נחשים משמשים, דרך בהמות וחיות שאינם משמשים בזמן עיבורם, ואם כן, ודאי שלא היו מעוברים לפני כן. אז אמר לו רבי יהושע, אינו נע מגם הנחשים משם שהם משמשים בזמן עיבורם. כי אדם כמו אדם, כשאישה בהיריון, הוא גם הבעל גם משמש איתה, מקיימים תשמיש המיטה. אז גם נחש אותו דבר. שאל אותו הקיסר והחכים, אינו וראי אותם זקנים הם חכמים, וודאי שירדו לסוף המעשה. אז הם הבינו מה קרה, שזה באמת ל-3 שנים ולא ל-7. אז אמר לו רבי יהושע, ענן חכימין מיניו, אנחנו יהודים יותר חכמים מהם. אמר לו הקיסר, אי חכימת, אם אתה חכם יותר מהם, זיל זקינו, לך ותרב עמם דבר חוכמה, תעשה עמם תנאי, שאם תנצח אותם, שילכו עמך. כך מסביר רבנו גרשום, זיל זקינו, זה קצת סתום מה הכוונה, כך מסביר רבנו גרשום. רש"י אומר, נצחם, תנצח אותם, זה רש"י. רבנו גרשום על העמוד אמר כמו שאנחנו ביארנו, לך את הרב עם המדבר חוכמה ותעשה עם המתנאי שאם תנצח אותם ישלחו עמך. והתינו לי והביא אותם ותביא אותם אליי. אז הגמרא כאן ממשיכה, וברצות השם דרכנו יש עוד הרבה חומר שאנחנו רוצים ללמוד. וכאן נגיע לביור הדברים. כתוב כאן בגמרא שיברו של נחש לשבע שנים. ולאותו רשע לא מצינו חבר. הביור בזה הוא שאין בסדר העולם דבר מקביל לעיבור כזה ארוך. כי שבע שנים זה הסדר הגדול ביותר של הזמן, שכולל בתוכו שמיטה שלמה, ושמיטה שלמה היא זמן שכנגד מעשה בראשית כולו. ונמצא אם כן, שמשך הזמן הגדול הזה שמקביל לסדר העולם כולו הוא זמן עיבורו של נחש. דיינו שזמן עיבור הנצרך לנחש חדש הוא עולם חדש. הנחש הוא דבר חריג, הוא חוץ לסדר העולם. ולכן כדי שיבצר נחש חדש, נצרכות שבע שנים שלמות. דיינו עולם חדש. נמצא אם כן, שהנחש הוא בריאה מיוחדת, ולכן לאותו רשע לא מצינו חבר, כמו שנבאר, בעזרת השם. הגרא אומר שהגדתות של רבא בר בחנה בבר בתרא וסבתא באתונה הן מיוחדות בכך שהן אינן מתפרשות כלל לפי הפשט הכתוב. אבל כל מה שכתוב בסוגיות האלה זה רק מפתח כדי להבין רמזים. אבל אין דברים עצמם שום הבנה בתפיסה במהלך של פשט. אם כן, אני רוצה להבין איזה דבר עומד את סוגייתנו על עיבורו של נחש. אם עיבורו של נחש בפירוש של הגרא כאן מבואר שנידון בסגרתנו הוא הנושא של חבלי משיח. והנה הוא אמנם לא אומר את זה במפורש, אבל דבריו בנויים על הרמז שנחש בגמטריה משיח, גם מצאנו בסנדרין שלוש באים בהסך הדעת, שלושה באים בהסך הדעת, משיח, מציאה ואקרב. ונחשים ואקרבים הם הולכים הרבה פעמים ביחד, אז גם משיח וגם הקרב, הנחש, אז הם באים בהסך הדעת, הם באותה רשימה. וכן נראה שגם כאן מונח הרמז שנחש בגמטרי המשיח. ואגב, נפלא מאוד שהקרב בגמטרי הבן ישי, כפי שנראה תכף, שזה משיח קשור לבן ישי. הנחש, משיח, שזה גמטרי המשיח, רומז למשיח בן דוד. הייחוס הגדול של דוד המלך, עליו השלום אומר שהוא בן ישי, ולישי אבי דוד הפסוק עצמו קורא נחש, כמו שכתוב בבבא בתרא י"ז, ארבע מתי בית יושר נחש, ואלו מהם בנימין יעקב, אמרם אבי משה, וישי אבי דוד וכליו בן דוד, וכולו גמרא, כל אחד במסורת, אנחנו יודעים. לבד מישי אבי דוד מפרש בקרא, מה כתוב בפסוק, והמסע, כולי, בן איש ושמו יתרה ישראלי, אשר בא אל אביגיל בת נחש, שבת הגמרא וכי בת נחש היא, ולא בת ישי היא, אלא בת מי שמת בית יושר נחש. אז הפסוק קורא לישי נחש, לפי שמת בית יו בגלל החטא של הנחש, החטא הקדמוני, אבל לא בגלל העבירות שלו. אלא שאני כן צריך ביאור שראי מנויים כאן עוד כמה שמתו בית יושר נחש. במקום כל לא מצאנו שקוראים להם נחש, אלא שדווקא אבי דוד ישי נקרא נחש, לפי שנושא בתוכו את המשיח שבגמטרי הנחש. וזהו שהמשיכה של דוד המלך מתייחסת לאביו ישי, כמו שכתוב בפסוק שמואל א', ויאמר השם אל שמואל מלא קרנך שמן ולך שלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. בנו כמו שביע רב מבריסק חידושי הגריז בסימן קוף פחת הדברי הימים, שציווי השם לשמואל לא היה למשוח את דוד אלא למשוח את בן ישי, ולך ושלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. אז בן ישי, ולכן נקרא דוד בן ישי, על יד בן ישי בית הלחמי קרבה על נפשי גאלה. וכן נבואה בפסוקים שם משפחה של דוד המלך הוא בן ישי, על שם ייחוסו לישי. וישי נקרא כאמור נחש, זה בגמטרי המשיח. למדנו מזה שהמשיח מתייחס לנחש, ולכן הוא באותו גמטרי הכמור, ושיווי הערך הזה מאוד בולט. כפי שכבר אמרנו, שמשיח בא בהסך הדת וגם הקרב, שזה בגמטרי בן ישי. נחש לכמה מעבר ומוליד, הוא שואל את הגמרא, את העניין בזה המהר"ל לא מבאר. הגרא מבאר שנידונו כמה ימי עיבור של חבלי משיח והגאולה נקראת לידה. אבל כיוון שהנושא הזה הוא פתיחה לסוגיה של סבתא באתונה שבה מתגלה העליונות של חכמי התורה על חכמי האומות, אז אפשר להבין שמונח בזה שבזמן הגאולה יתקיים ועבדתי חכמים מאדום. וזהו שהקיסר כאן הוא קיסר רומי, השייך למחות הרבית שלה נאמרה הבטחה לא ביום ההוא, נאום השם ועבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו, בעובדיה א' ח'. החומה שיש באדום מתייחסת ליוון. תהנה מפורש ברמב"ן בקטע שהשמיט הצנזורה, על הפסוק וצימי מיד קיטים בבלק חפתלת חפתלת, שאדום היא ענף מיוון, כי פסוק וצימי מיד קיטים בואר שקיטים זו רומי, המחות הרבית, ומתח קיטים הם מבני יוון, כמו שכתוב בפרשת נוח, בני יפת גור מרגוג ומדי ויוון ובני יוון אלישה ותרשיש קיטים ודדנים. לכן הרמב"ן מעריך לבאר שרומי נוצרה כענף מפני יפת. אין גם רמב"ן בפרשת ויחי ממתת למד א', ונמצא אם כן שהמלר של רומי הוא אכן מאדום, אבל החוכמה של רומי היא משל יוון, וזהו בסוגייתנו מיורישו מתמדד מאור חוכמה של סבא דבי אתונה, זאת אומרת של יוון אתונה אתנס, ולא של סבא דבי רומי. והמלכות של רומי שהיא המלכות הרביעית היא ששליט התרבות יוון בעולם. מבחינת המלכויות אין היום יוון, היום יוון היא ממלכה שפלה וחסרת חשיבות, אבל חוכמה של יוון יש חשיבות כיוון שהיא עברה לאדום, שלהם יש עוצמה וחשיבות, נדבר על זה בעזרת השם אחד מהשיעורים הבאים, והם השליטו אותה בעולם. נקודת התמצית של המלכות הרביעית היא הנצרות. החכמים של המלכות הרביעית שהתעסקו בחוכמת יוון היו בעיקר הכמרים. היום העולם הוא חילוני, אבל פעם התעסקות בחוכמה הייתה אצל אנשי הדת. האקדמיות היו בתי דת והמורים היו הנזירים. הפילוסופים הגדולים שלהם היו בזמנם דתיים מאוד, ורק בזמן המודרני זה עבר מידיהם יעבר להיות תרבות כללית יותר כפרנית. על עצם הוויכוח בין רבי יהושע לבין סבא דבי אתונה נבוא לבאר כמה מילים של הקדמה, כי יש כאן דבר עקרוני עד מאוד. כאן הוא הוויכוח הגדול בין חוכמת התורה לחוכמת העולם. הרמב"ן בפרשת ויתחנן מקשה קושה גדולה על רש"י. הנה בפסוקים שם כתוב, ראי למדתי אתכם חוקים משפטים כאשר ציווני השם אלוקיי לעשות כן בקרב הארץ, אשר אתם באים שם על הרשתה. ושמרתם, רש"י, ושמרתם זו משנה, ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו את החוקים האלה, ויאמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כשם אלוקינו בכל קראינו אליו? ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל הרקטורה הזאת אשר אנוכים לתן לפיכם היום? רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח הדברים אשר רואיניך, ופן יסור מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לפניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני המשם לוקח בחורף. הנה מה שכתוב כאן בעניין התורה והמצוות שאין לעשות כן בקרב הארץ, כבר עמד על זה הרמב"ן וכתב, ומה לעשות כן בקרב הארץ? להזהיר על כולם כי יש חוקים רבים ומשפטים שאינם נוהגים בחוץ לארץ, או ירמוז שעיקר המצוות כולם בארץ, כמו שרמזתי בסוד הארץ. עד כאן. דהיינו שהקיום האמיתי של המצוות, גם המצוות שהן חובת הגוף, הוא דווקא בארץ ישראל, כמו שכתב הרמב"ם בכמה מקומות. ובהמשך הדברים כתוב, ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. רש"י, בזאת תחשו חכמים ונביאים לעיני העמים. הוא אמר שלפי רש"י כתוב כאן דין מיוחד נוסף לחיוב הכלי של שמרת המצוות. תנא שיש לנו עוד מחייב ועוד סיבה, ולשמרתם זו משנה ועשיתם. דין מיוחד לקיים את כל המצוות משום שהיא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כדי שכל העמים יגידו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. שיכירו מעלה הגדולה של ישראל מצד החוכמה. אז שמשך הפסוקים נחלקו הרש"י והרמב"ן, ששם רנוע על מעמד הר סיני עצמו, חיוב זכירתו ואיסור שכחתו. כמו שכתוב, רק ישמר לך שמור נפשך ללמוד, פן תשכח דברים אשר ראו עיניך, ושן יצור מלבבך כל ימי חייך, ואותם דעתם לבניך ולבניך היום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. רש"י אומר על זה, אז כשלא תשכחו אותם ותעשום על אמיתתם, תחשבו חכמים ונבונים, ואם תעוותו אותם מתוך השכחה תחשבו שוטים. דהיינו שרש"י מפרש שגם זה קשור למה שכתוב למעלה של הכרת הגויים בעם חכם ונבון, ופירושו לכאורה תמוה מאוד, כי לפי פירושו יוצא שכל האזהרות החמורות, הישמר לך ושמור נפשך מאוד, שלא לשכוח את מעמד הר סיני ואת מתן תורה, נאמרו גם הן רק משום שהחוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. דהיינו רק כדי שלא נפסיד את תוספת המעלה שגויים יגידו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מתוך שכחה נעוות את החוקים והמשפטים ונחשב כשוטים לעיני העמים, וזה תמוע. ורק בשביל תוספת מעלה זו יש חיוב כזה גדול לזכור את מעמד הר סיני, וצריך עיון. ולכן הרמב"ן באמת חולק על רש"י בלשון חריפה וכותב אינו נכון כלל. אני שואל תכין כלל שכל איסור לשכוח את מעמד הר סיני בא בשביל המעלה של הגויים יכירו בחוכמתנו, וכן הרמב"ן מפרש אחרת את טעם החיוב לזכור את מעמד הר סיני, הן ברמב"ן ואת חנן דלתת. ונראה לבאר את שיטת רש"י שיש אכן עניין גדול מאוד בכך שעמים יכירו בחוכמתכם ובינתכם המיוחד של בני ישראל, וכמו שנבאר. הנה הזמן היחידי שכתוב בחז"ל שהיה מקביל לימות המשיח היה בימי שלמה המלך. כתוב בזוהר שמי שלמה היה מצב של שיא הרבה שלמותה, כלומר ששלמה היה דור 15 לאברהם אבינו, דהיינו כמו שירח גדל ועולה במשך 15 ימים מראש חודש ועד תתווה בחודש, ואז זה אמצע החודש הוא מגיע לשיא גודלו בקבלת הערת המשפיע. כך כלל ישראל עליו ונטלה ממי אברהם אבינו עד שלמה המלך, ואז יהיה לשיא של סיירה בשלמתה, וזה מקביל לימות המשיח. המעליות הגדולה והמנוחה הגדולה שהייתה בימי שלמה עניינה שלא הייתה בימיו מלחמה בפועל, אלא שלא היה בימיו, אז אין סוף עניינה שלא הייתה מלחמה בפועל, אלא שלא היה בימיו שום צורך במלחמה, כי לא היה שום מערער על מלכותו. כל המלכויות מסביב קרו ברך לפני שלמה, וזה היה משום שאז היה קיום מלא שמה שכתוב בתורה, שכל הגויים יגידו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. בזמן שהכרה בעם חכם ונבון מלאה, אז אין שום טענה לאף אחד כנגדנו, וזה מונח מה שכתוב רק עם חכם ונבון, רק זה מיעוט. דיינו שעם הזה והוא בלבד הוא חכם ונבון, שאז הגוי מבינים שכל מה שיש להם בעולם זה רק כתולדה מישראל, ולכן מבינים שמגיע לישראל את ארץ ישראל שהוא מבחר מקומות היישוב, כמו שכתב הרמב"ן. והגויים לא מערים על זה, כי הם מכירים שישראל הם שורש לכל סדר העולם, וחוכמתם היא חוכמת התורה שהיא שורש כל המציאות. וזה מה שכתוב במי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים כל התורה הזאת. כל זה התקיים למעשה בימי שלמה. שלמה היה איש מנוחה, והמצב בימיו היה כמו בימות המשיח, שאז כולם הבינו שכלל ישראל עומדים בראש, כי זה מגיע להם. אבל זה קרה רק בזמן שאנו מחוברים וממשיכים את מעמד הר סיני, כמו שלמד דברי רשי, ולכן זה קשור לכך ששלמה המלך הוא זה שבנת בית המקדש. הרמב"ן כותב כמה פעמים שהכבוד שהיה בסיני היה במשכן. בני המשכן זה לא היה בשלמות, אבל בימי בית ראשון זה היה בשלמות. השם אמר לשכון בערפל, זה היה הבית. ושלמה היה זה שהביא והעתיק בשלמות עד כמה שאפשר את מעמד הר סיני לארץ. בתיקוני זוהר כתוב שלמה אותיות למשה. ביקש קהלת להיות כמשה. זו הייתה השאיפה שלו, דיינו כדוגמת משה רבנו, שאף גם שלמה... רצה להביא את התורה ממקורה בשביל שמיים לחברה עלינו לארץ. לפי זה מובן מאוד שבזמן שלמה המלך מולך, אז זו מלכות שמחייבת שכל עולם יכרע ברך לפניו. וכך זה היה הרי למעשה שלשם החכמתו כולם הגיעו אליו, וכולם הודו והכירו שכאן נמצאת עיקר המציאות. הם הכירו שכאן השורש וכאן הראש, וכל מה שיש לנו זה רק תולדה ממה שיש פה אצל שלמה. זהו מה שהבאנו לו בשם הרמב"ן, שמה שכתוב חוקים משפטים לעשות כן בקרב הארץ, פירשו שעיקר קיום מצוות בארץ. אנו כדי להבין טוב יותר את המשמעות בכך שעיקר מצוות בארץ, נתבונן במה הצטיין שלמה המלך. שלמה המלך חיבר שלושה ספרים, משלי קהלת שיר השירים. משלי שיר השירים, שלמה המלך מראה את דברי תורה שישנם בארץ. זה פירוש המילה משלי, וזה פירוש של שיר השירים. כתוב במדרש, עד שלא עמד שלמה לא היה אדם יכול להשכיל דברי תורה. כי עמד שעמד שלמה התחילו הכל מסוברים תורה. אמר רב שילה לקיתון גדול שהיה מלא רותחין ולא היה אוזן להתלתל. הוא בא אחד ועשה לו אוזן, זאת אומרת ידית, והתחיל להתלתל על ידי אוזנו. אמר רב חנינה אמר רבי חנינה לבאר, זאת אומרת משל, לבאר עמוקה מלאה מים, והיו מימי הצוננים מתוקים וטובים, לא הייתה בריאה יכולה לשתות ממנו. בא אדם אחד וסיפק לחבל בחבל, משיכה במשיכה, ודלה ממנו ושתה, הוא אפשר לכולם לשתות מהמים הזקים והתיאורים והטעימים. התחילו הכל דולים ושותים, כך מדבר דבר, למשל, למשל, אמר שלמה הסודה של תורה, תכתיב משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, הידי משלותיו של שלמה עמד על דברי תורה. עד כאן לשונה מדרש. דיינו ששלמה בחוכמתו תפס והשיג את כל הדברים שישנם בעולם, והבין שהם רק משל לדברי תורה, אבל צריך משלים רבים כדי לחבר את ההבנה הזו אלינו. וזה ביור בכך שדברי תורה היו אמנם מים מתוקים וטובים, אבל אף אחד לא יכול להגיע להם. ושלמה במשלב קשר חבל בחבל, משיכה במשיכה, עד שהגיע להם. דיינו שלמה לקח משל ועוד משל מענייני עולם, עד שהגיע לעומק של דברי תורה, לסודה של תורה. שלמה גילה איך אפשר להגיע לדברי תורה דרך הארץ, דרך הדברים הנתפסים כאן, דרך חוכמת שלמה, שהיא החוכמת תתא כידוע. זאת מידת המלכות, המנהיגת התחתונים, עין בשלה הקדוש בפרשת שלח, ובספר הלשם, בספר הדעה, חלק ב' רושתה לדנפי סימן ב'. אז זה שלמה. זה חוכמת התא, דרך מלכות. הוא מגיע, הוא מוריד את החוכמה למטה. וזה שלמה ביקש להיות כמשה, כי הוא הראה את החיבור של הדברי תורה לארץ. אלו הם המשלים של משלי. שיר השירים הוא גם כן משל, אלא שהוא עומק של משל יותר גדול. וזה שאמרו חזר, שאין עולם כולו כדאי, כי יום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל כתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. שיר השירים הוא קודש קודשים, כיוון שאינו להראות במשל עמוק יותר, שגם הדבר היותר ארצי הוא משל הדבר היותר גבוה ושמימי. לכן שיר השירים הוא קודש קודשים. נמצא שספר משלי הוא משל לדברי תורה, וספר שיר השירים הוא משל למתן תורה, שנקרא יום חתונתו. בספרו השלישי של שלמה המלך קהלת בא להראות שלכל יתר הדברים שיש בעולם אין שום אמיתות אחרת חוץ ממה שיש במשלי בשיר השירים. קהלת לוקח את כל יתר הדברים שישנם בעולם ושם אותם במקום הנכון. הידי זה מגלה שכל ענייני העולם הם רק בשביל משלי ושיר השירים. דהיינו שכל המערכת הזו שעולם סובב סביבה, כל עניין הוא שיר השירים, וכל המדע והחוכמה שיש בעולם, כל עניין הוא רק משלי. ומייתה יבורו לנו דברי הרמב"ן דלאל בפרשת ואתחנן, שכתב שכל הקיום האמיתי של התורה והמצוות הוא רק בקרב הארץ. והביור בזה שמשלי ושיר השירים שאינם הוא חיבור שמיים וארץ, זהו הקיום האמיתי של דברי תורה בקרב הארץ. וזה מצטרף כאמור למעלה עליונה של רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, להראות שכל הדברי תורה הם החוכמה האמיתית שיש בארץ. בכל החוכמה האמיתית של כל מה שיש בארץ זה הגילוי האמיתי של הדברי תורה. וזה שאומר משה רבנו, ראי למדתי אתכם היום חוקים ומשפטים לעשות כן בקרב הארץ. על זה אומר הרמב"ן שעיקר מצות הן בארץ. ולכן על זה כתוב ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם. כמו שפירש רש"י שמעלה זאת תתגלה רק שתעשו את זה בלי ששכחת מעמד הר סיני. דהיינו שרק כשלא תסתו כלל ממעמד הר סיני, אז תתגלה חוכמתכם ובינתכם המיוחדת. והרק הוא העשרה של משה רבנו לעשות כן בקרב הארץ. רק על ידי הקיום האמיתי והשלם של התורה, שהוא דווקא בקרב הארץ, תתגלה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. חלק עיקרי מהגלות מהארץ הוא שהתרחקנו מלעשות כן בקרב הארץ. ועדי זה אין לנו את קיום של גילוי של רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, וזה מה שרבי איזק חבר מביא הרבה פעמים מהגרה על גלות התורה בחוק חוכמת העולם, שבגלות לא מתגלה החוכמה האמיתית של התורה בתוך מערכת העולם. בחוכמתכם ובינתכם לעיני העמים מונח שהם שיודעו שארץ ישראל היא שלנו. כמו שבימי שלמה שמכל חוכמתו הגדולה הוא היה איש מנוחה בעצם. המחות של שלמה הייתה כל כך איתנה, עד שלא הייתה אפילו טענה כנגדו. כל הגויים הודו לו, כולל אלה שבדרך כלל טוענים כנגד ישראל. לסתים אתם שכבשתם ארצות שבע גויים. שלמה הביא כאמור את התורה מטה בארץ. וזהו ששלמה אותיות למשה. כי גם הוא כמשה רבנו הביא את התורה מהשמיים, אלינו וחיבר את זה לארץ. ומכוח זה התגלתה חוכמת התורה בארץ במידה כזו שזה הביא את כולם להתפתח לפניו. וכל זה יוכל להיות קיום תמידי אלולי ששלמה עשה כמה טעויות. כמו שכתוב בשבת נ"ו, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועלה בו סרטון, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. תורתו של שלמה המלך בונה בית המקדש נתנה בסיס ליצירת מלכות רומי, שהיא המלכות שמן השמיים המליכוה בעבודה זרה י"ח. והיא זו שהחריבה את בית המקדש. במצב של גלות לא רואים את ההתאמה בין התורה לחוכמת העולם, אלא התורה צריכה כביכול לדווכח עם חוכמת העולם. זהו הוויכוח שבסוגייתנו בין רבי יהושע לסבת ביתונה, כשהקיסר שהוא מלך אדון טוען רבי יהושע והחכים מעינו, כי במצב של גלות חוכמת שלו לא מתגלה בעולם באופן שכולם מודים בה ומתבטלים בפניה. וזה הרקע לוויכוח של רבי יהושע בן חנניה עם סבדה ביתונה. הוויכוח הזה שייך לענייני הגאולה, כמו שהגר"א התחיל לבאר שנידון כאן, הוא הנידון של המשיח והגאולה. סדר הדברים של הגאולה צריך לכלול גם את הגילוי של רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. לכן אמר הקיסר לרבי יהושע שאם אתם העם החכם והנבון אז זיל זקינו, לך ונצח אותם בחוכמה. זה דבר נורא, נושא ונחש לכמה מהרבה ומוליד. מהו משך הזמן של חבלי המשיח? בנקודה הזאת צריך לתברר הניצחון של חוכמת ישראל לחוכמת האומות. כל שהגויים יכירו יותר ברק עם חכם ונבון, אז יהיה פחות חבלי משיח. אבל אז אם תחשבו שוטים, אז זו הגלות של התורה ושל הארץ, וזו הגלות האמיתית. השביין הביין הביזיון והבושה בכך שתחשבו שוטים, אם לא עושים דברי תורה למיטתם, לזה שייכים דברי רבי איזק חבר בשם הגר"א בתיקונים. אין באבן שלמה בפרק ח' עוד חבב, ושם בירה חף ב', אין גם מה שכתב הגר"א, באור, ביהל אור בבוגדי ראשון ד' עמוד ב', בעריכות שבגלל חית מאיר מבא, זה התורה שמיים נגנזה, ואינה יוצאת ומתגלה. אז הרב אייזק חבר מביא בשם הגר"א בתיקונים שזו הגלות של התורה והגלות של משה רבנו עליו השלום. כשמשה רבנו היכה בסלע במקום לדבר אליו, אז על ידי זה כביכול משה רבנו נסתם מהסלע, דהיינו שדברי תורתו נגנזו במי מריבה ולא מתגלים, שסדר עולם לא מגלה את הדברי תורה. חכמים לא יוצאים לבד מהסלע, המים לא יוצאים לבד מהסלע, וצריך המון מכות, אני יגיעה רבה, כדי שהם יצאו ויתגלה רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. דברינו הנה קשורים גם לחודש אייר. ראשי תיבות של השם שמאיר בחודש אייר הוא יתלל, המתלל, השכל וידוע. זה ראשי תיבות. זה הראשי תיבות של השם שמאיר. היוד ועוד ה' ועוד ה' ועוד ו', כמו שיש כמה וכמה חיבורים ליוד כ' ו' כ', אז החיבור בחודש אייר זה ראשי תיבות שיתלל המתלל השכל וידוע כמבואר באריזל, אין בני ישכר במאמר א' לחודש אייר, אין מה שכתב אריזל בשער הכוונות דרושי התפילין דרוש ו'. והנה המשך הפסוק הוא השכל וידוע אותי כי אני השם עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ בירמיהו תתחף ג'. בחודש אייר צריך להתקיים השכל וידוע, כי זה החודש שבא אחרי יציאת מצרים. ויש כאן דבר נפלא. יציאת מצרים הייתה עיבוד של בחורי מצרים, וכנגד זה הייתה גאולת בחורי ישראל. כל בחורי מרקת ובחורך גאלת. ונצא שבגאולת מצרים היה נידון של בחורה כנגד בחורה. מי הוא הבחור האמיתי? כיוון שהגאולה העתידית היא כדוגמת גאולת מצרים. מה שכתוב, כי מצאתך בארץ מצרים, הראינו לפלות במיכה זין. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. לכן גם בגאולת עתידה צריך להתברר מי הוא הבחור האמיתי. אין עוד שצריכה להתברר הבחורה של חוכמת התורה כנגד חוכמת העולם. ודוק שלא במקרה הסוגיה הזו ששמת ביתון נמצאת דווקא במסכת בחורות. כי זו סוגיה שעניינה לברר מי הבחור האמיתי. ולכן כמו בגאולה של הראשית, בגאולת מצרים, תברר מי הוא הבחור האמיתי, ככה גם בגאולה של האחרית, תתקלה המעלה של בחורת ישראל בחוכמת התורה ופני חוכמת האומות. הנה כזכר ליציאת מצרים לצווינו מצפת בחורה. ועד צווינו פעם ראשונה על תפילין, שאין לנו לקשור את פרשת הבחורה הכתובה בתפילין כנגד המוח, שזה ראשית הדעת, ראשית עניינה בחורה. במקום שראשית הדעת שבמוח האדם מניחים תפילין, בתפילין את פרשת הבחורה שגם הוא הראשית. כאן הוויכוח בין חוכמת התורה. הרמב"ן כותב בסוף פרשת בו, אגב, שמקום אחד תפילין גם בשייך לעניין הראשית. ואמר לזיכרון בין עיניך שינחו מקום הזיכרון בין העיניים שהוא ראשית המוח והוא תחילת הזיכרון. אז זה התפילין וזה הבחור. כאן הביקור בין חוכמת התורה לחוכמת העולם. בחורי מרקת לחוכמה של מי שלחוכמת דין בחורה. כי בעולם הזה נתפס שהחוכמה שלה מלחורת דבר המוכח והמסתבר. לכן לה יש כביכול את מעלת הבחורה. אבל כל זה רק בגלות שבה עם תפיסה של רק עם חכם הנבון הגוי הגדול הזה. אבל רבי יהושע בן חנניה תיקן את הדבר הזה, והראה שגם בתקופת הגלות אנחנו יותר חכמים מהם. אבל זה נתפס רק אצל מי שמתעמק בתורה שבעל פה. כשאחרי שאמר ותעמק הוא רואה את גדלות התורה, חוכמת התורה שלנו, כמו שראה רבי יהושע בן חנניה שאנחנו חכמים מהם. שבחורי מרקת ובחורך גאלת, אבל ללולי רבי יהושע, אז היו הם משתלטים על העולם מכוח חוכמתם באופן שאף אחד לא יכול לעמוד נגד זה. השם יעזרנו שיתקיים בנו יתלל למתלל השכל וידוע אותי אחרי חודש ניסן שינו יציאת מצרים בחודש אייר שם אור ולכן הוא כירח זיו. זה הזמן שירוי לפריחה של תלמידי רבי עקיבא, כיוון שהם חטאו וקרה מה שקרה, זה זמן הזה שהיה צריך להיות שלהם את עמד כנגדם. אז ירצון שנזכה בחודש אייר בדווקא ליתלל למתלל השכל וידוע אותי. והדברים היו נפלאים, ורצות השם דרכנו אנחנו נמשיך בפעם הבאה ונתקדם ונראה עוד נפלאות גדולות ועצומות מתורת השם שלנו.